שלום לכולן, היום לקראת ג' תמוז שיהיה שבוע הבא, אנחנו נקדיש את השיעור שלנו לנושא של חינוך להתקשרות. קודם כל, היום זה כ"ח סיוון. כ"ח סיוון זה יום שבו הרבי והרבנית הגיעו באונייה שהביאה אותה מאירופה, שבערה במלחמת העולם השנייה, לאמריקה. בעצם זה יום ההצלה של הרבי והרבנית, כמו שרבים האישו ואיתו, הרבי והרבנית הגיעו, והיו בצרפת, וכבר היו מתחת לכיבוש הנאצי, והצליחו להינצל. ידוע הסיפור שהם היו מומללות על אונייה מסוימת, ואונייה פורטוגזית אם אני לא טועה, פתאום הגיע להם מברק מהרבי הקודם שהיה באמריקה, וריכז ופעל את כל המאמצים להציל אותה משם, שלא לעלות על האונייה, למרות שזה היה נשמע לכאורה הוראה תמוהה, ולא הייתה עוד אונייה שהיה ידוע שתצא בזמן הקרוב, אבל כמובן הם נשמעו להוראה של הרבי. אחר כך התברר שהאונייה הזו נתפסה על ידי הגרמנים. אז תקופה קצרה אחר כך הייתה אונייה נוספת שהם עלו עליה והגיעו לארצות הברית בכ"ח סיוון. זה בעצם ההתחלה של הפעילות של הרבי באמריקה ומשם לכל העולם. כי כשהרבי הגיע לאמריקה הוא מונה על ידי הרבי הקודם מראש המרכז לענייני חינוך ועוד כל מיני תפקידים שהרבי הקודם נתן לו בנושא של הפצת היהדות. וכמובן אחר כך בהמשך בי' שבט הרבי נבחר להיות הרבי של חסידי חב"ד. אז זה לגבי כ"ח סיוון, ואנחנו מגיעים לג' תמוז, מתוך תפילה ותקווה כמובן שמשיח יגיע ויתגלה לפני ג' תמוז, שלא נצטרך להגיע עוד הפעם ליום הלא פשוט הזה, שזה כבר 16 שנה שאנחנו חיים בתוך אלם והסתר נוראי, שאנחנו בעצם לא רואים את הרבי בגילוי בגשמיות. אמנם אנחנו ממשיכים לקבל ברכות מהרבי, זה דרך האגרות קודש או בכל מיני דרכים אחרות שהרבי מוצא את הדרך להגיע ליהודים שפונים אליו ומבקשים ברכות, אבל אף על פי כן אנחנו לא רואים את הרבי בגשמיות, לא שומעים שיחות מהרבי, לא מקבלים דולרים מהרבי, וכמובן בעיקר העניין שאנחנו בעצם עדיין לא זכינו להתגלות המלאה של הרבי כמלך המשיח, שעליה הרבי כבר דיבר, וזה שהרבי דיבר עליה זה ברור שהיא תתקיים והיא תתגשם והיא עתידה להתקיים, רק שעדיין משום סיבה שהרבי התבטא שזה עדיין לא ברור בכלל למה המשיח עדיין לא הגיע, העניין הזה מתעכב. את התפקיד שלנו בינתיים בשניות האחרונות עד שהרבי מתגלה זה להכין את עצמנו ואת העולם ואת הילדים שלנו לקבלת פני משיח צדקנו ולחיות גאולה, לחיות משיח. הרבי אומר על ילדים, נאמרה התבטאות מאוד מעניינת בכתובים. כתוב בתהילים אל תיגעו במשיחי, וחז"ל מסבירים אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. ילדים מכונים משיחי. עכשיו, לכל יהודי יש ניצוץ משיח, זה דבר שהוא ידוע, אבל הרבי אומר שהעניין הוא שכשמסתכלים על ילד יהודי, צריכים לראות משיח, רואים משיח. זאת אומרת, ילד יהודי אמור וצריך להיות חדור כל כך בנקודה הזאת של משיח, של חיות עם ענייני גאולה ומשיח, עד כדי כך שבהסתכלות על הילד אנחנו נראה את זה, זה יצעק מתוכו. כמו שאנחנו יודעים להבדיל שבעניינים גשמיים, יש לנו ילדים שאנחנו רואים אותם שהם בולטים. מיד שאתה מסתכל עליהם, אתה רואה איזה ילד מטופח, איזה ילד שאם יש לו מלבישה אותו בצורה כזו או אחרת או משקיעה בו בתחומים מסוימים. אז ככה צריכה להיות ההשקעה שלנו בתחום החינוכי, החיות, החסידית. בענייני משיח, שכשיסתכלו על הילד שלנו זה משאירו, יראו משיח. ואיך עושים את זה? אז הדבר הראשון צריכה להיות החיות בתוך הבית. כמו שאנחנו יודעים, חוזרים שוב ושוב על העניין הזה, שהוא עניין הכי ידוע, אבל גם באמת הנכון והחזק ביותר זה העניין של דוגמה אישית. אבל כשאנחנו ההורים חיים את זה, אז אנחנו מקרינים את זה גם לילדים שלנו. אם ילד רואה שהורים ככה בהתבטאויות בבית מדברים על זה, שהרבי עומד כל רגע להתגלות, ומשיח צריך לבוא, ועושים הכנות למשיח, זה חודר גם לילדים. אבל כמובן שלא מספיק רק שילדים יחושו את זה ויקלטו את זה מהאוויר, דרך הדוגמה האישית שלנו, שזה חלק שהוא מאוד חשוב, אבל הוא עדיין לא מספק לגמרי. כמובן שצריך גם את הנושא של העבודה, כמו שלא מספיק שאנחנו אוהבים את הילד, אנחנו צריכים גם לגלות את זה כלפיו, להגיד לו את זה. אז כך אותו דבר כאן, אנחנו צריכים לעבוד עם הילדים על הנושא הזה, ולחיות בקרבם את העניינים של משיח. בעניין הזה מתחיל מגיל מאוד מאוד קטן, ממש מגיל אפס, אנחנו יודעים, עוד האדמור הזקן בתניה אומר שתינוק לא יכול לדבר למרות שהוא מבין הכל. אז אנחנו יודעים שילדים מגיל רך ביותר קולטים. היום זה גם, המדע גם גילה את זה, שהדברים האלו הם, אנחנו לא צריכים אישור לדברים שהאדמור הזקן, אבל המדע שעד היום פיקפק בזה עד לא מזמן התחיל לגלות יותר ויותר עד כמה ילדים קולטים. מגיל קטן ביותר ועד כמה הגרסה דיינקותא מה שילד קולט בשנות חייו הראשונות, זה הדברים שנקלטים אצלו בצורה החזקה ביותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר למהלך כל חייו. אז הדבר הזה מתחיל אצלנו מגיל קטן ביותר, ממש מגיל אפס, בתמונות שאנחנו תולים מול הילד הקטן, בניגוני טניה שנשמיע בבית, פסוקים, יחי אדוננו שאנחנו נגיד ביחד עם הילד הפצפון הזה שעדיין לא יודע לדבר. ומגיל קצת יותר גדול, ככל שהילד גדל יותר, אפשר להתחיל לספר. ספר סיפורים על הרבי, להחדיר דברים, סיפורים על משיח, מה יהיה כשמשיח יבוא. אפשר להעזר, יש שם ספרים מקסימים, יש ספר כל שופר פתאום נשמע, יש שם תמונות על משיח, למה שיהיה כשמשיח יבוא. יש את הספר, פרח לרגע השם שלו מהראש, מן ספר, איך יראה העולם, סליחה, איך יראה העולם כשמשיח יבוא. גם שם יש תמונות, יש ערכת תמונות מדהימה של מרים פלדמן, שזה ממש מתאים אפילו לגיל קטן. פשוט צילמה שמה, ובאמצעי הטכנולוגיה המשוכללת של ימינו, רואים שמה פירות ענקים, תמונה של אנשים, ילדים כאילו טסים על עננים בדרך לבית המקדש. והדברים האלו הם חודרים בילדים. היום מחקרים אומרים שמגיל חצי שנה כבר אפשר לשבת עם ילד עם ספר ולספר לו סיפור. אז כמובן שאנחנו יכולים לעשות את זה בתחומים שלנו, בתכנים שאנחנו רוצים, ולהכניס את זה לילדים. זה מהגיל הקטן ביותר, וכמובן ככל שילד גדל יותר, לדבר על זה, לפתוח את הנושא, להסביר להם מה יהיה כשמשיח יבוא, אילו דברים יקרו, איך העולם יראה, לתת להם לנסות גם לתאר ולהרחיב את הדמיון בזה, לפתח את הדמיון. כי הנקודה שקשה בעניין הזה של משיח, שקשה לנו כל כך להיכנס אליה, היא בגלל שזה דבר שאנחנו לא חווינו אותו אף פעם. מציאות שמעולם לא נחשפנו אליה. כשאנחנו מדמיינים, כל דבר שאנחנו מדמיינים, יש לנו איזשהו דמיון למשהו אחר שחווינו בעבר. דוגמה שאנחנו מתכוננים לחתונה. אז היינו כבר בחתונות בעבר, שונות קצת יותר, קרבה אחרת מצידנו, סגנון כזה או אחר. ויש לנו איזושהי נקודת אחיזה שאנחנו מכירים אותה, איזשהו סיפור מציאותי שאנחנו מכירים, ומנו אנחנו יכולים לצאת ולדמיין את הדבר הבא. לעומת זאת, העניין הזה של משיח, זה עניין שהוא מציאות שמעולם לא חווינו, מציאות שהיא כל כך שונה. ולכן קשה לנו מאוד לדמיין אותה, כי זה דברים שהם, אין להם שום אחיזה במציאות של ימינו. אין להם שום ערך ודמיון לגבי המציאות של ימינו. אבל אנחנו צריכים בכל אופן לנסות ולדמיין אותה, וילדים, בדרך כלל עולם הדמיון שלהם פחות מוגבל מאשר אצלנו. ויכולים לתאר להם ולהלהיב אותם בעניין הזה ולתת להם לפתח את זה, לפתח שיחה לדברים האלה, להוריד את זה ממש עד לנקודות שלהם, דוגמה, אנחנו מדברים על עננים. התקלתי הרבה ילדים שקצת נרתעים מהקטע הזה, הכניסה על עננים, זה מפחיד, אני פה למטה. יש שם חגורות פתיחות, אין שם חגורות פתיחות. אז כמובן צריך לשבת עם הילדים ולהסביר להם כמה זה דבר טוב, שזה יהיה דבר הכי בטוח, ואף אחד לא ייפול, ואף אחד לא יפחד, כדי לקרום להם לרצות ולחשוק בדברים האלו. בהמשך, כמובן, כל דבר שאנחנו עושים עם הילדים, או שהילדים עושים, להשתדל לקשר כל פעולה לגאולה. וזה גם בצד הטוב וגם בצד ההופכי שלו. זאת אומרת, כל דבר טוב שילד עושה, או כשאנחנו רוצים להמריץ ילד לעשות איזשהו מעשה טוב, אז פשוט לדבר על זה ולהגיד לו, בוא נעשה את זה, משיח יבוא. תעשה את זה, זה מקרב את הגאולה, זה מוסיף עוד אבן בבית המקדש, ממש לתאר את הדברים האלה בצורה חיה וחווייתית. וגם מההפך השני, זאת אומרת שילד עושה איזשהו מעשה לא כל כך ראוי, אנחנו נדבר על זה שזה לא מקרב את הגאולה, ושאנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, אז לא מתאים לעשות כך וכך וכך. זאת אומרת, להכניס כל הזמן את העניין הזה, כמו שהרבי אומר שהנקודה הזאת של משיח וגאולה צריכה להיות חדורה לכל העניינים. כל מה שאנחנו עושים צריך להיות חדור במטרה של לקבלת ממשיח צדקין. זאת נקודה שצריך לעבוד עליה גם הילדים. וצריך גם, לפעמים המצב הזה של הגלות מותיר אותנו בשאלות של ילדים, שאנחנו לא תמיד יכולים לתת להם מענה, וילדים יכולים לשאול, הרי עשיתי כל כך הרבה מצוות, אז למה משיח עדיין לא מגיע, ואיך זה יכול להיות שמשיח עוד לא בא, ותכלס לנו זאת צביעה שאנחנו באמת צריכים, בשאלה שצריכים להפנות אותה לקדוש ברוך הוא. איך ייתכן שאחרי כל כך הרבה דברים, ושילדים התאורים שלנו עושים, עדיין המשיח לא בא, אבל כלפי הילד כמובן להגיד שאנחנו לא יודעים את חשבונות של הקדוש ברוך הוא, וכנראה שחסר עוד משהו קטן, ובוא נקווה שהמצווה הזאת שתעשה, היא זו שתביא כבר את הגאולה. להשתדל להחיות בילד את הציפייה הזו לגאולה, ולהדיר את זה בתוכו בצורה הברורה ביותר, להגיד לילדים שצריך להתפלל על הגאולה, לבקש שהמשיח יבוא. להחריג זכי המלך, זה מוסיף חיים במלך המשיח. להלעיב אותם על כל עניין ועניין. עכשיו אנחנו צריכים גם לפעמים להיות מאוד יצירתיים. בפרט מילדים ככל שהם יותר גדולים. שימצאו כל מיני דרכים יצירתיות איך לחיות גאולה. לעשות מבצעים שחדורים בעניין הזה של משיח, שזה מביא גאולה. הם יותר גדולים, אפשר לקחת שיחות של הרבי מתוך דבר מלכות לנוער. שזה ככה מעובד לילדים, ולשבת, ללמוד איתם, לדבר איתם על עניינים שרבי אומר, מה הפעולות שנדרשות להכנה לגאולה. לעשות להם כל מיני משחקים של הדמיות, ומשחקי סימולציות, דברים שונים שהם מבהירים לנו, איך יראה העולם שמשיח יבוא, ומה הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה. צריך כל הזמן לנסות ולהתחדש, ולהשתפר ולהתקדם בדברים האלו, כדי שהילדים באמת ירצו ויחשקו בעניין הזה ויחיו מסביב לזה. וזה לגבי עניין של משיח. עכשיו, כמובן שבכל העניין הזה זה לא תלוש מתוך הנקודה של התקשרות לרבי. התקשרות לרבי בכלל זה חינוך שילדים רואים אצלנו החל מהרגע הראשון שילד קולט, שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו שואלים את הרבי. וכל פעם אבא כותב לרבי, אמא כותבת לרבי, אנחנו נכתוב לרבי, נשאל את הרבי, מה הרבי אומר, תת לי לכוון את הילדים גם כן לכתוב לרבי, אם זה במהולדת שלהם, אם זה בזמנים אחרים. לפעמים ילדים מבקשים אפילו על דברים קטנים לתת להם את זה, כי זה דרך ההתקשרות שלהם והנקודה שלהם לרבי, ותכלס, כמו אנחנו לפעמים פונים לרבי בדברים שהם מבחינת ה... חיים האמיתיים שצריכים להיות, חיי הרוחניות, אז כל הבקשות הגשמיות שאנחנו מבקשים מהרבי הם גם דברים קטנים, והרבי בכל אופן עונה לנו, כי הרבי הוא אבא טוב של כולם. אז גם ילד לפעמים מבקש לכתוב לרבי על משהו פעוט, אנחנו לא נגיד לו לא, חמוד זה שכואבת לך האוזן, לא צריך בשביל זה לכתוב מכתב לרבי. אלא אפשר לתת לו את זה, ולאפשר לו, ולעודד את הילדים לכתוב לרבי. וגם לכתוב לרבי על דברים טובים שהם עשו, ולעשות נחת לרבי, לכתוב דוחות לרבי, ולהראות את זה גם כשהילדים עושים את זה, כשההורים עושים את זה, סליחה, אז גם הילדים עושים את זה, וזה נקלט לילדים. אני יצא להיות לפני זמן קצר ילד שלאבא שלו היה מולדת, הילד הגיע לאבא ואמר לו, אבא, אני אביא לך מתנה. מתנה שהוא נתן הייתה איזשהו ממתק שהוא מצא, ודבר נוסף שהוא נתן, הבאתי לך מתנה דף שתכתוב מכתב לרבי. אז אנחנו רואים שכשמחדרים לילד את העניין הזה, הילד חדור נושא. הוא יודע שכותבים לרבי, ועל כל דבר כותבים לרבי, ושואלים את הרבי. והרבי עונה לנו, ולהסביר לילד שאנחנו מקבלים תשובות מהרבי, וגם לפעמים אנחנו לא מבינים את התשובה, אבל תמיד יש לנו ברכה מהרבי. הרבי מברך אותנו. מי שיש לו בבית דולרי מהרבי, או דברים שהוא קיבל מהרבי, אז כמובן בצורה מתאימה. להראות את זה לילדים, ושירגישו שיש פה משהו מיוחד, להסביר להם את החשיבות הגדולה שבזה, ואת המעלה שבזה. שהילד ידע שזה דבר מיוחד, זה דבר שקיבלו מהרבי. עוד דרך שאנחנו יכולים להחיות אצלם את העניין הזה של רבי, והתקשרות לרבי, זה על ידי לספר סיפורים. לספר סיפורים על הרבי, סיפורים מכל התקופות, וגם כמובן מהתקופה שלנו של עכשיו. סיפורים על יהודים שנענו תשובות לברכות באמצעות אגרות קודש או באמצעות דברים שונים. דרכים שגם כיום שאנחנו לא רואים את הרבי, אז אנחנו חווים אותם. בפרט בעדים גדולים יותר, אני קראתי בשם אחד הרבנים, שאומר שהדבר הזה הוא חשוב מאוד. לספר עדים דווקא גם סיפור מהיום, שילד ידע שהתקשרות לרבי וכתיבה לרבי זה לא משהו שהיה בעבר וכיום הוא כבר אין מה לעשות. אנחנו לא רואים את הרבי, אנחנו לא יכולים להתברך ממנו, אלא שידע שהדבר הזה ממשיך וחי ופועל וקיים בתוכנו גם היום. לגבי ילדים קטנים יותר, אז ככל שהם תמימים עדיין ולא כל כך יודעים ולא שומעים עוד כל מיני שאלות מאחרים, אז דעתי, יכול להיות שיש אנשים שהדעה שלהם היא שונה, שלא להכניס להם בכלל ולסבך אותם עם כל המצב המסובך כמו שהוא של ימינו, אלא לתת להם את הדברים בצורה החלקה והנגישה ביותר בשבילם. ילד קטן, אין צורך לסבך אותו בדברים, להתחיל להסביר לו ולעקם את מוחו בסברות ובשאלות ובקושיות אם הם לא קיימות אצלו. פרטם הרבי שלנו, הרבי נמצא באמריקה, אלא אם כן מתכננים לנסוע לרבי, אבל ככל שעדיין לא מתכננים לנסוע לרבי ולא נשים הילד, שעדיין לא יהיה צורך להסביר את זה למה אנחנו לא רואים את הרבי, אז ילד לא חייב להיות מודע לכל העניין. מספיק שהוא חי את הרבי ורואה את הרבי, ועוד דרך שחשובה לזה זה לראות וידאו של הרבי, כמה שיותר ששואטת לילדים לראות את הוידאו של הרבי. אם קטנים בדרך כלל אין להם כל כך סבלנות, בפרט שהם לא מבינים את הדברים של הרבי בדרך כלל, כי הרבי מדבר ביידיש, אז אפשר להעביר הלאה לקטעים שרואים את הרבי מאוד את השירה, רואים את הרבי מחלק דולרים, דברים ככה יותר קצרים ויותר מעניינים ומושכים את לב הילדים. תמיד אפשר להראות איזה דקה שתיים, טוב להראות אפילו, מהדברים שהרבי מדבר, השיחה של הרבי, כדי שהבינו, להסביר להם שהרבי מדבר דברי תורה, והרבי מדבר הרבה זמן, כשתגדלו אתם תשמעו את הכל, ואתם תבינו, ואתם תלמדו את זה. אז זה עוד דרך להביא את הרבי ולהכניס אותו לתוך הבתים שלנו. ונקודה נוספת שהיא מאוד חשובה, שקשורה הן לדוגמה אישית והן החיים שלנו יחד עם הילדים בבית, זה העניין של לחיות עם הרבי, שהרבי יחיה בתוך הבית שלנו כפשוטו. כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לדבר בדברים, אבל בתכלס בשטח רואים שיש לנו השקעה בדברים אחרים. אבל לעומת זאת, בעניינים של הרבי ומה שהרבי רוצה מאיתנו וההנהגות החסידיות שהרבי דורש מאיתנו, אנחנו פחות משקיעים, פחות נותנים על זה את הדגש. אז כמו ששואלים, כמה הרבי חי אצלך? כמה הרבי חי אצלך בתוכך? ובבית שלך, כמה אנחנו מכניסים את הרבי? שהרבי נוכל להכניס אותו, שלא נתבייש, אם הרבי יתגלה, פתאום יגיע לבית שלנו, שלא נתבייש. נרוץ להסתיר כל מיני דברים, לעשות כל מיני דברים, לעשות דברים אחרים. והשבוע מי שקורא את העיתון ייתר את חיה, ואת משיח יש שם סיפור נחמד על הנושא הזה, את קרן קפלן. הסיפור הוא אמנם לא אמיתי אולי, אבל סיפור מציאותי. היא מתארת שם מישהי שמשקיעה בילדים שלה, לא שהם יהיו משכילים ורחבי אופקים, מלמדות אותם מגיל מאוד צעיר מספרים וחשבון, ומדברת איתם באנגלית, ומסבירה להם כל מיני דברים, מכל מיני הוויות העולם הזה. כשמגיעה אליה איזה גיסתה, אמריקאית, מקראון נייטס, והיא ככה מסיבה את תשומת ליבה, ואומרת לה, למה את חושבת שהדברים האלה כל כך חשוב להחדיר בילד מגיל קטן? ודברים אחרים כמו נגות חסידיות, סיפורים על הרבי תניא, ניגונים, את הדברים האלה, אתה אומר, זה אני, כשהם יגיעו לזה הם יגיעו, ואני לא עומדת להם על הראש. ואז היא רצף של עוד אירועים שקרו לה, והיא קלטה את העניין הזה, והחליטה שהיא עושה את השינוי. ומאז באמת זה הוחדר בילדים שלה עד כדי כך שהסיפור מתאר מקרה שהילד מגיע הביתה עם מבחן בחשבון שהוא נכשל, והיא אומרת לו שזה לא הדבר הכי חשוב, כשנצא לקבל את פני הרבי, הרבי לא נצא אליו עם מבחנים טובים בחשבון, אלא עם דברים אחרים. היא רואה איך שהמסר הזה נקלט אצל הילד, והוא גם מספר את זה לחבר שלו, ואז היא רואה עד כמה באמת הדברים נכנסו וחדרו לתוכו. כך שזה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, להכניס את הרבי לחיים שלנו. חיות בתוך הבית, תוך שמחה, שירה וניגונים וסיפורים, שהילד יראה שהרבי מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. זאת אומרת שזה גם כמובן יהיה כך, זה יהיה כך מילה הילד יראה את זה, כי מצד אחד אנחנו צריכים כמובן להיזהר מזיופים, כי ילדים קולטים כשאנחנו מדברים על אחד בפה ואחד בלב, אבל מצד שני אנחנו צריכים, גם אנחנו עדיין לא מושלמות בזה, צריך להכניס את זה. יש שיחה של הרבי שהרבי אמר בנוגע העניין של ענייני גאולה משיח, שגם אם אדם עדיין לא מרגיש את עצמו שהוא כל כך הפנים ומקבל את הדברים, הוא צריך לפרסם את זה למשפחתו ולאנשים הקרובים אליו, והרבי מתבטא שמה למה הם צריכים להפסיד מזה שאצלו עדיין האמונה היא לא בשלמות. אז גם אנחנו עדיין לא סגורים עם עצמנו על כל העניינים, אנחנו צריכים להסביר, לתאר ולהחדיר לילדים שלנו את הדברים האלה. אולי בעזרת השם יתקיים בנו גם העניין של וישיב לבבות אל בנים, ובזכות הילדים אנחנו נראה שאנחנו מגיעות גם כן לעניין הזה. והעיקר שתהיה התגלות של הרבי מלך המשיח תכף מיד ממש, ואז אנחנו כבר לא נשאל שאלות יותר, ויהיו לנו את כל התשובות והכל יהיה ברור ובהיר בעזרת השם. ובינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו צריכות להשתדל על כל רגע ורגע, לחיות באמת בצורה כמו שהרבי רוצה מאיתנו, ולחשוב כל הזמן, הנה, הרבי מתגלה עכשיו, האם הבית שלי מתאים להתגלות של הרבי, האם אני בהתנהגות שלי יכולה לצאת לקבל את פני הרבי בלא בושה וכלימה, הביגוד, המחשבות, הדיבורים, המעשים, האם הילדים שלי, אני יכולה לקחת אותם בגאווה ולהראות אותם לרבי, להראות לו ראו גידולים שגידלנו, או שאני פתאום מתחיל קצת להתבייש בכל מיני משפטים שהם יאמרו, בדברים שהם יעשו, בצורה שהם יראו. יש לנו, אנחנו יכולים להסתכל על הגלות בשני כיוונים. כמובן שאנחנו רוצים שהגלות תסתיים כמה שיותר מהר, ועוד בשנייה זו ממש, והיא לא טובה. אבל יש גם איזשהו דבר טוב, כמו שאבא למדת על למצוא בכל דבר את החיובי, והדבר הזה אומר לנו שכל עוד אנחנו נמצאים במצב הזה, של חוסר התגלות של הרבי, אז אנחנו, יש לנו את ההזדמנות ואת הצ'אנס לתקן את הדברים שעדיין לא תיקנו, ולעשות את זה מהר מהר עכשיו, כדי שאנחנו נצליח ונספיק לעמוד לפני הרבי בצורה טובה יותר, מתאימה יותר, דוקנת יותר, שנהיה ראויות להתגלות של המשיח, לבניית בית המקדש, לעלות לדרגות הרוחניות הנעלות האלה שיגיעו אלינו תכף ומיד ממש. לגבי הנושא של חינוך להתחשבות, אנחנו נחתום בסיפור, והפעם נספר סיפור על הרבי, וסיפור שקשור עם ילדים. אבל אפשר לספר עם כל סיפור ששייך לרבי, צריך לפעמים לראות גם באמת להתאים את הסיפור לרמת הילדים, זה לפעמים לא להיכנס לפרטים מסובכים, לפשט את ההבנה של הסיפור. וסיפורים שהם קשורים ילדים, זה כמובן במיוחד תמיד מדבר לילדים יותר, מיות שזה קבוצת האוכלוסייה שלהם. הסיפור, סיפור מופיע בבית משיח לפני כמה שבועות, סופרים על ילד אחד משכונת קראון הייטס בשנות העבר, שהיה גר שמה באזור של הרבי. הילד הזה היה חסיד בובוב, הוא הלך לתלמוד תורה של חסידות בובוב שהייתה בשכונה, קצת רחוק מהשכונה. באותה תקופה היו הרבה יהודים שם באזור, אחר כך הרבה עזבו וחבדניקים רק נשארו. ובפנים, בכל יום שהילד הזה הולך לחיידר, בדרכו היה פוגש את הרבי שהלך ל-770, יושבים שהרבי הולך לבד ל-770 ברגל מהבית שלו בחוף פרזידנט ל-770 באיסטרן פארקווי. והרבי היה מדבר איתו, מלטף אותו, שואל אותו לשלומו, כל יום ככה, כמה דקות היה מדבר עם הרבי. אותו אחד הימים אמרו הוסיף להם להרשימה עוד איזה כמה ספרים לסחוב, הילד ככה הולך נסחב עם הילקוט הכבד, עם כל הספרים והמחברות וכל מה שהיה צריך. ושוב הוא פוגש את הרבי, והרבי מחייך אליו ומדבר איתו, מה שלומך? הוא אומר, תן לי רגע את הילקוט שלך. אז רבי לוקח את הילקוט, והרבי אומר, נראה שהילקוט הוא די כבד. אז רבי אומר, אני רוצה לבקש ממך שליחות, שתעשה בשבילי שליחות. טוב, הילד כמובן מקבל שליחות מהרב מלובביץ', שהוא מיד היטה אוזן לשמוע מה השליחות, והרב אמר לו, אני מבקש שתגיע לחיידר, תיגש למנהל ותגיד לו שיש לך שליחות מהרב מלובביץ', תגיד לו שהרב מלובביץ' ביקש שימסרו לרב מבובו שיתקינו בכיתות שלכם בחיידר ארונות בשביל הספרים, כדי שהילדים לא יצטרכו לסחוב את הספרים לחיידר, סחוב ילקוטים כבדים. טוב, הילד הנרגש כמובן נפרד מהרבי והלך כל הדרך משנן את השליחות שהרבי נתן לו. הוא מגיע, נכנס לחדר המנהל ואומר, המנהל, יש לי שליחות מהרבי מלובביץ', הוא עושה לו את הדברים של הרבי. המנהל שמע את זה, הוא ממש נדהם, הוא אמר, אנחנו כבר שנים נותנים בתלמידים לסחוב ילקוטים כבדים עם כל הספרים, לא חושבים על זה בכלל. והרבי מלובביץ', שיש לו כל כך הרבה עניינים עומדים ברומו של עולם לעסוק בהם, מוצא את המחשבה, את תשומת הלב לתת לילדים הקטנים שלא היו צריכים לסחוב ילקוטים כבדים, ושולח בקשה מיוחדת שיתקינו בשבילם ארונות הספרים, שלא יצטרכו לסחוב את הספרים. הרי הספרים האלה לומדים כל יום או כל יומיים בכיתה, ולא צריך שילד יסחב ויחזיר ויסחב אותם הביתה. אז כמובן שמיד תוך זמן קצר הוא מיד עשה הזמנה של ארונות והתקין ארונות בכיתות לרווחת התלמידים. בסיפור הזה אנחנו רואים כמה גדולה אהבת ישראל של הרבי לכל אחד ואחד. זאת אומרת, המנהיגות של הרבי, מנהיג בני ישראל, כמו משה רבינו ויורו, שדאג לכבשה הכי קטנה, גם הרבי דואג עד לילדים הקטנים שנמצאים בבית ספר שלא שייך לכאורה לחסידות שלו. אז זה ילד יהודי שהוא סוחב ילקוט כבד, הרבי דואג לו שהילד הזה לא יצטרך לסחוב את הילקוט הכבד על כתפיו וכל החברים שלו, ובקש מפנה בקשה להנהלת התלמוד תורה שיתקינו בשבילם ארונות לכיתות. אז אנחנו צריכים לדבר על זה עם הילדים, ואפשר להרחיב פה ולהראות פה כמה הרבי אוהב אותנו, הרבי אוהב כל יהודי, הרבי דואג לכל אחד ואחד, דבר על המנהיגות של הרבי. הרבי הוא מלך, כמו מלך שצריך לדאוג לכל אחד ואחד בעם, כך הרבי צריך לדאוג לכל יהודי. הרבי דואג לכל יהודי ואכפת לו מכל יהודים, בלי הבדל כלל אם זה אדם מבוגר או ילד קטן. הדאגה של הרבי לכל אחד ואחד. אז זה סיפור אחד שאפשר לספר. יש כמובן הרבה סיפורים וספרים. אפשר לקחת כמובן, יש גם ספרים שהותאמו לילדים מבחינת סגנון, רמה וכתיבה, ואנחנו גם יכולים לקחת את הספרים שיש לנו למבוגרים, ולהוציא מתוכם סיפורים שמתאימים לספר אותם לילדים, אם זה לפני השינה, שבת בשולחן שבת, או בכל מיני הזדמנויות, ולהחדיר לילדים כל מיני את העניין הזה של אהבה לרבי. ושהרבי הוא הרבי שלנו והמלך שלנו, המנהיג שלנו, ומה אנחנו צריכים לעשות בשבילו. בעזרת השם שנזכה שהילדים שלנו יהיו באמת משיחי, שיראו עליהם את האור, את החיות של מלך המשיח, ונזכה לגאולה תכף ומיד ממש, שלא נהיה צריכים אפילו להגיע לעניין של ג' תמוז עוד הפעם, ולעבור עוד הפעם את היום ולהתנסות ביום הזה של הלם והאסתר, אלא שתכף מיד ממש זה יהפוך לאור גדול, ואז נגיע למצב של עודך השם כי ענפת בי. אנחנו נבין ונראה ונראה להשם על כל העניינים האלו שהיו. אנחנו נגיד תודה גם על העלמות וההסתרים, כי אנחנו נבין את המציאות שלהם. אבל יחד עם זה שאנחנו יודעים שאנחנו נבין את זה בגאולה השלמה, למה זה היה טוב בשבילנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להישאר בהם, אלא כמובן לבוא בתביעה ובבקשה לקדוש ברוך הוא, עד מתי? שהיינו כבר מספיק בגלות, ובוא תתגלה ותגלה לנו את מלך המשיח, תשלח לנו את בית המקדש, ושנגיע כבר לסוף התהליך הזה, שנשלים את התהליך הזה, ונזכה באמת לראות מלך ביופיו תחזנה עינינו, ולראות את שיבת ציון, את הגאולה, בית המקדש, עבודת הכהנים והלויים, ולהגיע לשלמות התכלית של העולם הזה, בעזרת השם. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. השלמה, כמו שדיברנו, יש לנו תורה של הרבי, אז אנחנו ניתן שתי הלכות מקיצור שולחן ערוך, ואנחנו עוסקים בסעיף חפתת, סימן חפתת, מידות שירגיל מהם האדם את עצמו. אז בפעם הקודמת דיברנו על זה ששני הסעיפים הראשונים של הסימן, הוא מדבר על זה שלכל אדם יש מידות שונות. יש אנשים שנוטים יותר למידה מסוימת, ויש אנשים שנוטים למידה הפוכה לה. והדרך הטובה והישרה היא ללכת בדרך האמצעית. ומי שעבר בדרך האמצעית נקרא חכם. בסעיף ג' הוא מסייג והוא כותב על מידה אחת, שאת המידה הזו היא מידה שאסור ללכת בה בדרך האמצעית, אלא ללכת לכיוון הקיצוני שלה, וזו מידת הגאווה. אני כותב הגאווה, אך הגאווה היא מידה רעה מאוד, ואסור לאדם לנהוג בה אפילו במועט, אלא ירגיל את עצמו להיות שפל רוח, כמו שציוו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ואיך תרגיל את עצמך להיות ענב ושפל רוח? הוא נותן פה עצות מעשיות לעניין של ענבה. כל דבריך יהיו בנחת, ראשך כפוף, עיניך יביטו למטה ולבך למעלה, וכל אדם יחשו בעיניך שהוא גדול ממך. אם הוא תלמיד חכם יותר ממך, הרי אתה מחויב לכבדו. לכן אם הוא עשיר ממך, גם כן אתה מחויב לכבדו, כי תמצי נורא בימי מכבד עשירים. ותחשוב כי ביות השם יתברך נתן לו עושר, מסתמה ראוי לכך. זה לגבי אנשים שהם במעלות מעלינו. ואם הוא קטן לך בחוכמה ובאושר, תחשוב כי יותר צדיק ממך. כי הוא אם עובר איזה עברה נחשב כשוגג ונוס. ואתה אם עברת עברה אתה מזיד. אם כל תחשוב תמיד לא תוכל להתגאות וטוב לך. אפשר אולי להוסיף פה את העניין שהרבי מדבר על האיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה. איך משה רבינו הגיע לענבה? והרבי מדבר על זה שיש חמש דרגות בעניין הזה של מידת הגאווה. והדרגה שמשה רבינו הגיע אליה, זו דרכה שבה האדם עצמו לא תופס כלל מקום. יש לה דרגה, כמו שהוא מדבר עליה פה, שזו דרגה של להכיר בזה שהכל מעט השם, ולחשוב על זה שכל אדם יש לו מעלה שיותר ממני, שאם הוא לקוחות שלי, הוא היה משתמש בהם בצורה אחרת, אבל המעלה יותר נעלית בזה, וזו מידת החסידות, ומה שהחסידות מלמדת אותנו, הדרגה של משה רבינו, זה שהאדם לא תופס מקום בעצמו כלל כישות. לא בטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. יודעים שהנשמה נשלחה לעולם הזה מעט למלוא תפקיד. זה לא אני וכוחותיי וכישורי, אלא יש לי נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, עם כוחות אינסופיים, ועם מה שקדוש ברוך הוא נתן לי לעשות, ואני עושה אותם. אני עושה את זה, וזה אני משלים את הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אין פה שום עניין שהוא עצמי והוא שלי. אני כמו כל חי או צומח או דומם או מישהו על פני האדמה, שעושה את רצון השם. אז כך גם אני סך הכל מבצע את הכוונה העליונה. זה גם בעניין של הגאווה. הוא מדבר על עניין של כעס. הכעס היא מידה רעה מאוד, ראוי לאדם להתרחק ממנה מאוד, וראי את עצמו שלא יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס. אם צריך להטיל אימה על בנה ובני ביתו, יראה עצמו לפני שהוא כועס כדי לייצרם. אתה יודע, אתה משואל בינו לבין עצמו. לפעמים אנחנו צריכים להראות לילד איזה פרצוף כועס, כדי שיבין שהמעשה שהוא עשה לא טוב, אבל להצטער לו להיות ממש בחס בפנים, כי הכעסה כתוב כל הכוס כאילו עובד עבודה זרה, כוס חינה מסתלקת ממנו. אמר זה כן, נסביר גם מתניה את הסיבה לזה שכל הכוס כאילו עובד עבודה זרה, בגלל שהוא מראה שאין לו את האמונה שהכל מאת השם, ששום אדם לא יכול להזיק לו אם זה לא נשלח אליו מאת השם. בהמשך הוא אומר, אמר אליהו לרב יהודה, אך בדרב סלח הסידה, לא תרתח ולא תכעס, שמתוך הכעס תרבה כל בלדי חטא, לא תרווה ולא תחטא, לא תשתכר ביין ולא תחטא, שני דברים שהוא אמר. אנו מוזל כל הכועס, כאילו עובד עבודת כוכבים מזלות, וכל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר עשר כעס מליבך, והעבר רע מבשריך, ואין רע אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רע. בעלי כעס אין חייהם חיים. אנחנו נעיד את המשפט הזה, כל מי שמגיע פעם למדידה של כעס, יכול לעמוד על המיטת המשפט הזה. ולכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו דברים מכעיסים. זוהי דרך הטובה, ודרך הצדיקים שהן עלובים ואינם עולבים, שאומרים חרפתן ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, ועליהם הכתוב אומר ואוהב כצאת השמש בגבורתו. הכעס יש לו קשר ישיר למידת הגאווה, כי אם אני מציאות בפני עצמי, אני מחשיב את עצמי, אז מילא אני כועס כשמישהו פגע בי. אבל אם האדם הוא בטל הקדוש ברוך הוא, אז מילא הוא לא כועס על מישהו אחר. כי כל המציאות שלו אינה מציאות, לא פגעו בו, כי הוא בטל. אני חלק אלוקו ממעל, אני לא, יש את האישות שלי, רגע, אמרו לי, פגעו בי, העליבו אותי, צעקו עליי. אין, אני זה הדורש את המתקומם כנגד זה שמישהו אחר עשה לו משהו, לא קיים. לכן, הענווה היא עוזרת מאוד לעניין הזה של מניעת כעס. צריך גם להסביר לילדים את העניין הזה, עד כמה זה חשוב לא לכעוס. וכתוב הנלווים ואינם מעליבים, אהביו כצד השמש בגבורתו, מי שמעליבים אותו ולא מחזיר. זה דבר שצריך לבוא איתו לילדים, הריסון הזה, כי ילדים נוטים מיד לקפוץ על העניין הזה. אז פשוט לדבר איתם על זה ולהראות להם כמה זה חשוב להימנע, לתת להם ולחפר אותם וללמד אותם להתגבר ולא להשיב. אז באמת שיהיה לכולנו הרבה שמחה ובריאות וגאולה שלמה תכף ומיד ממש. יחי המלך.